היי, זה אני, רועי. אני רוצה שתחשבו על מקום מרגיע, או על חוויה שעושה לכם טוב. תנשמו עמוק עמוק, ותחיו את הרגע. תסתכלו טוב טוב על כל האושר שאתם מפיקים מהחוויה הזאת. תהנו מזה. תזכרו את הרוגע והשקט שנוצר אצלכם. שימרו על החוויה הזאת טוב טוב. כי בפרק הזה תזדקקו לרוגע הזה. בקרוב ניכנס לטלטלה. כסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זה סיפורו של היזם והבעלים של חברת נייקי, כלומר, פיל נייט כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי. כלומר, אני מאמן אנשים להשיג יעדים באופן מעניין, חווייתי ותמיד אנושי. לפני שנתחיל, אני רוצה לספר בקצרה את סיפורם של האחים דסלר. אדולף ורודולף דסלר היו אחים שגרו בגרמניה. המשפחה שלהם הייתה מסורתית, משפחה שהתעסקה בטקסטיל, ואבא שלהם החליט לשנות מקצוע ולהיות סנדלר. אדולף אהב ספורט בתור ילד ובתור נער. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא רצה לייצר נעליים כמו שהוא למד מאבא שלו, אבל בגרמניה שאחרי המלחמה לא היו כמעט חומרי גלם. אז אדולף הסתובב ברחובות, ואסף שאריות שנותרו מהמלחמה. חלקי בד מתיקים של חיילים, מצנחים, קסדות, חלקי גומי מצמיגים ועוד. הוא התחיל לייצר נעליים מהחומרים האלה. לייצר נעליים היה התחביב שלו. אחיו רודולף הצטרף אליו בשלב מסוים לעסק הקטן שלו, והם פיתחו את החברה. בתקופת מלחמת העולם השנייה, האחים רבו ונפרדו. רודולף פתח חברת נעליים משלו וקרא לה פומה. אדולף פתח חברה על שמו, אדי דס, כלומר הכינוי שלו וההתחלה של שם המשפחה שלו. אדי דס די מהר הפכה להיות חברת נעלי הריצה הגדולה בעולם. הם התמחו בלייצר נעליים טובות ולשפר כל הזמן. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי זה מראה את המטרות והתרבות של החברה. המוצר באדידס הוא הגורם החשוב ביותר. נייקי הייתה שונה בתכלית. פיל נייט היה אתלט והריץ אתלטים אחרים. בנייקי הכל היה מסביב לספורטאי. ומה יגרום לו להיות הטוב ביותר. האתלט הוא החשוב ביותר ואפילו נערץ בעיני עובדי נייקי, והכל מיוצר עבור אותו האתלט. בפרק הזה נראה איך ההבדל הזה בין החברות יבוא לידי ביטוי, ואיך נייקי הפכה להיות החברה הגדולה ביותר. אז תהנו.
כל סיפור הצלחה צריך מגע של קסם. אנחנו בחברת Magic Touch מספקים פתרונות לתמיכה טכנית במיקור חוץ עבור המוצר שלכם, ועוזרים לעשרות חברות בישראל להפוך את הסיפור שלהם להצלחה. Magic Touch at your service. להיכרות חייגו 07-22-117-117 או באתר magic-touch.net.
בפרק הקודם סיימנו עם הקשיים הכספיים של חברת נייקי. נמשיך מהנקודה הזאת. פיל מצא רעיון חדש כדי להקל על הקשיים. הוא החליט ללכת לקונים הגדולים שלהם ולהציע להם שיתחייבו מראש לעסקאות, ובתמורה הם יקבלו הנחות גדולות. הוא ניסה להכניס את השיטה לרשתות הגדולות, אבל הם סירבו. הם אמרו לנייקי, אתם לא מבינים איך השיטה עובדת. למזלו, בדיוק בלו ריבן הוציא דגמים חדשים שהיו להצלחה, וכך הרשתות נכנעו והסכימו לעסקה החדשה. ב-1974 המשפט התחיל. פיל נתן עדות גרועה. הראיות שיש לו מרגל ושהוא גנב תיקייה היו נגדו. אבל כי תמי היה יאיר ונתפס בשקרים מול השופט. בסופו של דבר הם ניצחו במשפט וקיבלו $400,000 פיצויים. אחרי המשפט, פיל זיהה בעיה נוספת. היין היפני שינה את הערך שלו כל הזמן, והיה בלתי אפשרי לתכנן מול חברות יפניות. הוא החליט לחפש ספקים נוספים בעולם. הוא וג'ונסון מצאו מפעל ישן במזרח ארצות הברית, והחליטו לשפץ אותו. עלות השיפוץ הייתה $250,000. פיל לא ידע איך הוא ישלם על זה. הוא עדיין היה במצב כלכלי גרוע. למרות שההכנסות עלו כל הזמן, הכסף הוחזר להשקעה בעסק, כך שהוא חי כל הזמן על הקצה. פיל החליט שנישו ישלמו על זה, בלי לדעת שהם משלמים. הוא הציב את ג'ונסון כמנהל המפעל, בלי שלג'ונסון היה מושג בניהול מפעל. ב-1974, בלו ריבן היו בקצב מכירות של $8 מיליון, והמשיכו לחיות על הקצה. הם המשיכו לקנות סחורה בקצבים גבוהים, שלא יהיה חסר סחורה. הם חיו לפי המוטו של פיל, לצמוח או למות. ואז זה קרה. בקיץ של 1975 הם היו חייבים לנישו $1,000,000, והיה חסר להם $75,000. מה שקרה זה שצ'ק מחנות שחייבת להם כסף חזר. החנות גם חייתה על הקצה, ולא היה להם מספיק כסף לשלם. אז נייקי החליטו לרוקן את כל החשבונות של החנויות שלהם כדי לשלם, ולעכב בכמה ימים תשלומים לכל הספקים. למחרת הנפילה הבאה. העובדים התלוננו שהצ'קים של המשכורות קפצו. ג'ונסון חשב פתרונות, וביקש מספק שלו הלוואה של $5,000 כדי לשלם לעובדים במפעל. הבנק ראה את המצב והודיע לפיל שהם מפסיקים את החשבון של בלו ריבן. פיל היה חייב לעדכן את נישו. בשלב הזה, החשבון של בלו ריבן היה כבר גדול, והיה תחת אישורו של מנהל ההשקעות במערב ארצות הברית, איטו. פיל היה חייב לספר לאיטו שאם הבנק מפסיק לעבוד איתם, אז לא רק שהם לא יכולים לשלם את $1,000,000, הם חייבים הלוואה של עוד $1,000,000. איתו הגיב שהוא רוצה לבדוק את הספרים של בלו ריבן. בנוסף לצרות, הבנק חשש שבלו ריבן יצרו הונאה, והם התקנו את ה-FBI במצב. פיל הבין שהכל תלוי בנישו, והחליט להיות ישר איתם ולהראות להם את כל האמת. בינתיים, במהלך סוף השבוע, בלו ריבן קיבלו טלפונים מספקים שקפצו להם צ'קים. שני ספקים הודיעו שהם טסים לבלו ריבן כדי לקבל את הכסף שלהם. תחשבו איזה סוף שבוע מטורף עבר על פיל. ביום שני בבוקר, איתו והמנהל של נישו באורגון הגיעו לבדוק את הספרים. למחרת הם חזרו. ואז הסתבר לפיל שהבעיה גדולה יותר ממה שהוא חשב. המנהל של נישו באורגון רצה לעזור לבלו ריבן, ודיווח לנישו דיווחים מוטעים, כך שהיה נראה שבלו ריבן פחות מסוכנים ממה שהם באמת. הוא עשה את זה כי הוא האמין שבלו ריבן תהיה הצלחה ענקית. בזמן הישיבה עם נישו, הגיעו לבניין שני הספקים שרוצים את הכסף. פיל החליט לא לתת להם להיפגש, כדי שיהיה אפשרי לתקן את הנזק. הוא הצמיד לכל אחד מהם עובד, שיהיה אחראי עליהם, ומישהו שיתאם בין העובדים כדי שלא ייפגשו. ובינתיים, פיל יקפוץ מחדר לחדר ויתנצל, וגם ינסה לתקן את המצב. זה עבד, והם עזבו את הבניין אחרי כמה שעות רגועים יותר. המנהלים של נישו עזבו כמה שעות אחריהם. איתו הבין שהמנהל פעל לבדו. הוא גם סלח לפיל על ההסתרה של המפעל. הוא אמר, יש דברים גרועים יותר מאמביציות, כלומר שאיפות. אני מתאר לעצמי את ההרגשה של פיל כשהוא שמע את המנהל של נישו אומר את זה. בכל מקרה, למחרת, איתו רצה ללכת עם פיל לבנק של בלו ריבן. בפגישה עם איתו ועם המנהלי בנק, איתו שאל, מה הסכום שבלו ריבן חייבים? מנהלי הבנק ענו, ואיתו הוציא צ'ק ואמר שנישו רוצים לשלם את החוב במלואו, והיום. הוא גם אמר להם שהם יכולים לשכוח לגבי לעבוד עם נישו כבנק שלהם. הבנקאים היו מופתעים. כשהם יצאו, הוא אמר לפיל, איזה טיפשות. יש דברים חשובים יותר ממספרים. זה גם סיים את הבעיה של בלו ריבן ב-FBI בבת אחת. די מהר, הם עברו לבנק אחר, קטן יותר, אבל שמוכן לעבוד איתם. כמה ימים אחרי שהסיפור נגמר, סטיב פריפונטיין, הכוכב הגדול של נייקי, נהרג בתאונה. ב-1976, באוורמן רצה לצאת מהחברה, ומחר לפיל את רוב החלק שלו בתשלומים לחמש שנים. פיל התעקש שבאוורמן יישאר עם קצת אחוזים ויישאר בכל זאת בתפקיד סגן הנשיא. בואו נחזור טיפה אחורה בזמן. בשנת 1972 באוורמן המציא סוג מעניין של סוליה. הוא החליט בזמן ההוא לצקת תערובת של חומרים עבור סוליה לתוך מחבת של וואפל בלגי. הדגם נקרא וואפל טריינר, והפך להיות פופולרי מאוד. בסוף שנת 1976, פיל החליט לייצר את הדגם בצבע כחול, כדי שיתאים לצבע הג'ינס. זה הפך להיות הצלחה אדירה, והפך להיות מנעל ריצה לנעל יומיומית. נייקי הפכה להיות מותג מוכר כל כך שהם החליטו לשנות את שם החברה לנייקי. פיל היה חייב למצוא עוד מפעלים שייצרו את הנעליים הפופולריות שלו, כי המפעלים הקיימים לא עמדו בקצב. הוא מצא מפעלים בטיואן שיכולים לייצר עבורו. בשנת 1977 פנה לנייקי מהנדס אווירונאוטיקה עם הצעה מיוחדת. השם שלו היה מריון רודי. שלום לכם, באתי להציע לכם הצעה מיוחדת. אוקיי, מצאנו דרך להזריק אוויר לתוך נעל ריצה. למה? עבור תמיכה טובה יותר ורקות בנחיתה. אתה צוחק עליי, נכון? לא, אני רציני. יודע מה? תקשיב, תן לי את הנעליים ואני אצא איתם לריצה. בוא נראה מה הם שוות בריצה. כשפיל חזר, הוא הבין את הפוטנציאל. מסתבר שהמהנדס הזה ניסה למכור לאדידס את הרעיון, והם לא רצו. נייקי סגרו עם המהנדס הזה חוזה בתמורה לאחוזים מהמחירות. בשנה הזאת הם נכנסו חזק לעסקאות ספונסרים של קבוצות קולג'ים של כדורסל, ואחר כך גם לפוטבול. כבר היו להם ספורטאים ב-NBA בשלב ההוא. נייקי ניסו דגם חדש של נעליים, שנכשל בזמן הריצה. הם נתנו הוראה לקבל החזרות של המוצר, וחיכו לקבל כעס ופרסומות רעות, אבל הסתבר שהם החברה היחידה שמנסה דברים חדשים, ולכן הקהל שלהם קיבל את התקלה בצורה טובה. הם חילקו נעליים לשחקני טלוויזיה וקולנוע, ואנשים התחילו לראות את הנעליים בטלוויזיה ובסרטים. ככל שהיה ביקוש גדול יותר, כך הם היו חייבים לקנות יותר סחורה, ומצבם הכספי, כלומר הנזילות שלהם, לא השתנה. הם חיו על 90% חוב, וזה הקשה עליהם. בסוף השנה, המכס האמריקאי ביקש 25 מיליון דולר מנייקי, על סמך חוק מתקופת השפל. מסתבר שחברות אחרות לחצו על פוליטיקאים כדי להפיל את נייקי. זה היה מחסל את נייקי. פיל החליט להילחם בגזירה. בשנת 1978, פיל החליט לייצר גם בגדים של נייקי. עבור המשימה, הוא גייס מישהו חדש, רואה חשבון, בלי שום כישרון לבגדים. זה לא עבד. ופיל נאלץ לתת לוודל את הניהול של המחלקה, ווודל באמת עשה עבודה טובה. הם גם שחררו את הנעל הראשונה שלהם עם אוויר בסוליה באותה שנה. הנעל נמכרה בקצב מסחרר, ואז הגיעו התלונות. טעות בייצור גרמה לנזק בנעליים. נייקי נאלצו להחזיר את הנעליים ולהחזיר ללקוחות כסף. בשנת 1979, פיל יצר קשר עם פוליטיקאי חזק, כדי שיעזור להם בקרב מול המכס. סוף סוף הם מצאו דרך ללחוץ על המכס דרך הפוליטיקה. בשנת 1980, נייקי הגיעו לפשרה מול המכס. האמת, זה נעשה כדי לסיים את הסיפור. הם שילמו 9 מיליון דולר וסגרו את הסיפור, למרות שפיל לא רצה לשלם אפילו דולר אחד, כי זה לא היה פייר. באותה השנה, הם קיבלו הזמנה לסין. פיל לקח איתו משלחת, והם יצאו לסין לראות מפעלים ופוליטיקאים. האיכות של הייצור הייתה גרועה. דבר ראשון שהם עשו, הם סגרו עסקה לתת למשלחת הסינית נעליים לאולימפיאדה. חוץ מזה, הם סגרו עם שני מפעלים סינים לייצר עבורם נעליים, וכך הם היו החברה האמריקאית הראשונה מזה 25 שנים שעושה עסקים בסין. פיל החליט להנפיק את החברה בבורסה. זה יעזור להם לפתור את הבעיות הכלכליות שלהם, ויעזור להם לפרוץ מבחינה עסקית, גם מול אדידס. הוא העלה את ההצעה לבחירה בישיבת ההנהלה שלהם, וההצעה התקבלה. מה שהוצע זה בעצם שהם ימכרו מניות, אבל לא מניות שליטה. וכך, הם יקבלו כסף, אבל עדיין ישמרו את הערכים שלהם ואת הדרך שלהם. ההנפקה הצליחה. פיל הפך מאדם שחי מרגע לרגע, בלי לדעת אם יוכל לשלם מחר, למיליונר ששווה 178 מיליון דולר. מכאן, הדרך הייתה קלה יותר כלכלית. נייקי המשיכו לגדול, אבל לא הצליחו לפרוץ לשוק העולמי. חלק גדול מהבעיה הייתה שלא היה להם ספורטאים גדולים מהחיים, כאלו שהם כוכבים גדולים, שיכולים לשווק אותם. בשנת 1984 נבחר בדראפט ל-NBA שחקן כישרוני וקריזמטי במקום השלישי. נייקי החליטו ללכת על השחקן הזה, ולשחקן קוראים מייקל ג'ורדן. העניין הוא שג'ורדן לא ממש רצה את נייקי, אלא הוא העדיף את מה שהוא לבש מהתיכון, שזה אדידס. בפגישה איתם, הם הראו לו נעליים שהם היו רוצים שהוא יפרסם. ג'ורדן לא ממש אהב את הנעליים. התגובה הבאה של אנשי נייקי עשתה את ההבדל. הם באו רציניים ורצו את ג'ורדן. תראה, מייקל, אלו הנעליים שחשבנו שיתאימו לך. הן זוהרות ויפות. מה דעתך?
אני לא אוהב אותם. הן לא כמו הנעליים שאני רגיל אליהם, וגם לא ממש הסטייל שלי.
יודע מה? אם אתה לא אוהב את הנעל, אז נייצר לך נעל שתאהב.
וואו, הרשמתם אותי. יש לי כמה רעיונות.
פיל נפגש עם מייקל ג'ורדן וסגר את העסקה איתו. פיל גם הציע לו עסקה שבה ג'ורדן הוא ממש שותף במותג הזה, וגם הציע את חוזה האימוץ הגבוה ביותר עד אז. בפעם הראשונה, נייקי ייצרו נעל על שמו של שחקן או אתלט שלהם. הנעל נקראה אר ג'ורדן. המותג היה הצלחה גדולה כל כך שנייקי לא עמדו בביקוש. הם החליטו לייצר מותג שלם שנקרא ג'ורדן. המותג הזניק את נייקי לכל העולם, ומייקל ג'ורדן היה הספורטאי שפרסם והביא את נייקי להיות בסופו של דבר המותג המוביל בעולם. בשנת 2004, מתיו נייט, הבן של פיל, נסע עם חברים לאל סלוודור. הם נכנסו לצלול, וכשהוא הגיע לעומק של 46 מטרים, מתיו קיבל התקף לב, ומת. זה ממש שבר את ליבו של פיל. כמה חודשים אחרי כן, פיל נייט פרש מניהול חברת נייקי. חברת נייקי היא חברת הלבשת הספורט הגדולה בעולם, נכון לשנת 2020. נייקי גם מעסיקים כ-75,000 עובדים בעולם. פיל נייט פרש מתפקידו כיושב ראש נייקי בשנת 2016. נכון לשנת 2020, השווי המוערך של פיל נייט הוא 45 מיליארד דולר. אבל אלו לא הדברים החשובים באמת. פיל העריץ את הספורטאים, ורבים מהם התייחסו אליו כאל אבא נוסף שלהם, ואל נייקי כבית שדואג להם. פיל הוא אדם סנטימנטלי. במטה של נייקי באורגון, חלק מהבניינים נקראים על שמות אנשים שעבדו בנייקי, ועזרו להפוך אותה לחברה עולמית. חלק אחר של הבניינים, מסלולי הריצה, אולמות וחדרים, נקרא על שמות ספורטאים שהיו חלק חשוב מתרבות נייקי, כמו ג'ורדן, פיט סמפרס הטניסאי, מייקל ג'ונסון שהיה אצן ועוד. סיפור אחד יכול לספר את התרבות שכל הזמן אמרתי לכם עליה. באולימפיאדת ברצלונה התכנסו בפעם הראשונה כל כוכבי הכדורסל של ה-NBA לקבוצה אחת. כשהנבחרת האמריקאית זכתה בזהב והייתה אמורה לעלות לקבל את המדליות, מייקל ג'ורדן ושחקני נייקי סירבו לעלות עם הבגדים הרשמיים לדוכן המדליות, כי הספונסר לא היה נייקי. בסוף הם עלו עם דגלים שכיסו את סמל המותג שלא היה נייקי. זו הייתה רמת הנאמנות שלהם לנייקי. סיימנו. בסדרה הבאה נדבר על יוצר ואמן מיוחד שהוא גם חנון על, אדם שגדלתי ואהבתי מאוד את היצירה שלו, ועד היום אני מאוד אוהב את היצירה שלו. וכמובן, אני אשאיר לכם את זה כהפתעה. אז ניפגש בפרק הבא. כשאני רואה את פיל נייט בוחר את הבחירות שלו ופועל בעוצמתיות, אני נזכר במה שלמדתי בסדנת מהות שעשיתי לפני כ-15 שנים. לפעול מתוך פתרונות, לנהל רגשות, ולהיות השראה זו זכות של כל אדם, ואני זכיתי דרך הומניקיישן. אז תודה. הערה חשובה, בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. יכול להיות שכן, אבל אין דרך אמיתית לדעת. את השיחות האלה בעצם אני מדבר. כן, כן, זה אני זה שעושה את הדמויות. אמנם אין דרך לדעת מה באמת נאמר, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית, או להדגיש מקרה מסוים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בכל האפליקציות הגדולות. פשוט תלחצו עקוב ותקבלו עדכונים על כל פרק חדש שמופיע. בנוסף, אתם מוזמנים להגיב, להשאיר משוב, או סתם לעשות לייק בדף של הפייסבוק של הפודקאסט. הדף נקרא בשם המפתיע, כסיפור השראה. אני הייתי רועי רוזן. ניפגש בפרק הבא.